רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. שם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל, יום שלישי, פעמיים כי טוב, והשעה 13:02, ובשעה הזאת, כמו תמיד מדי יום שלישי, אני כאן איתכם לעוד תוכנית שבעצם עוסקת בכל מה שרלוונטי למשרתים, לפורשים, לכל האוכלוסייה הזאת של לובשי המדים. ולפני שנציג את האורחת שלי להיום, אני רוצה להגיד כמה משפטים על דברים שקורים לאחרונה ככה במערכת הצבאית, ואני כמי שמייצגת משרתים נחשפת לזה מהצד שלי. בשבועיים האחרונים אני מקבלת פניות של משרתי קבע שקיבלו הודעה שמתכוונים לפטר אותם במסגרת מה שנקרא צמצום כוחות סדירים, זה השם של התהליך. זה בעצם תהליך פיטורים שמקיים הצבא. מרבית האנשים האלה הם קצינים טובים, אנשים טובים ששרתו שנים רבות בצבא, ועכשיו בגיל שכבר מתקרב ל-40, לפעמים אפילו 40, מודיעים להם שהם הולכים הביתה. וחשוב להבין שבעצם יש פה תהליך שהוא תהליך סדור שהצבא מחויב אליו, ושיש שלבים בתהליך קבלת ההחלטות של הצבא לפני הפיטורים האלה, ולקצין שהוא הפרט בתהליך הזה מותר וצריך שהוא ידע ויהיה מודע לשלבים האלה, לאיך התקבלה ההחלטה. וכדי להבין מהם הפרטים בתהליך הזה ומהם השלבים, אני מאוד ממליצה תמיד להתייעץ בתקווה עם עורך דין שמכיר את התהליך, וחשוב גם להתייעץ כבר מתחילת התהליך. למה? כדי להבין מהן הטענות שניתן לטעון, איזה טענות פחות תופסות את האוזן של המערכת הצבאית, איזה טענות יותר משפיעות או עשויות להשפיע על התהליך. הרבה משרתים, למרבה הצער, אני נתקלת בזה, הם אומרים אני אנסה בעצמי, וטוענים מה שנראה להם נכון, מה שנראה להם הגיוני. ואז הם אומרים לעצמם, טוב, אני לא אצליח עכשיו, אז אחר כך אני אפנה לאורך דין. הרבה פעמים זו טעות, כי ככה מבזבזים במרכאות גורם שניתן לטעון בפניו, ונסגרת עוד אפשרות להשפיע על התהליך. תתייעצו כמה שיותר מוקדם, כדי שהסיכויים שלכם להצליח כבר בהתחלה ולשכנע את המפקדים יהיו טובים יותר. ככל שבזבזתם במרכאות או שלא במרכאות גורם להשפיע עליו ולפנות אליו, חבל. אחר כך מאוד מאוד קשה לשנות את ההחלטות האלה. וזאת זאת המלצתי, ומכאן אני רוצה שנפנה לאורחת שלי להיום. אז בואו נגיד צהריים טובים לאורחת שלי, שאני כל כך מתרגשת שהיא כבר פה, ונגיד שכבר לדעתי שנתיים שניסיתי שתגיעי. אז צהריים טובים לרב סרן במילואים יעלום בוקאי.
צהריים טובים, ואני באמת באמת מתרגשת.
איזה כיף.
כשאני מתקדמת בשידור, אני עוד יותר מתרגשת.
לא, לא, אז עכשיו זהו, עכשיו המפלס של הלחץ יורד לאט. אז קודם כל, בואי נגיד שחוץ מזה שאת רב סרן במילואים, את היום אזרחית, את יזמת, את מרצה, את סמנכלית פרויקטים בעמותה, את עושה המון המון דברים, ואת גם בוגרת 8200 בעברך. אז אני רוצה אולי שנתחיל, אמרנו שנדבר על איך התהליך הזה של ה... פיתורים או של עזיבת הצבא בשלב הרב סרן, בעיניי, איך את הגדרת את זה כמתנה. אבל עוד לפני זה, אני רוצה לספר, או שאת תספר יותר נכון, על הרקע שלך. אני מניחה שלא נולדת רב סרן. אז בואי נדבר קצת על... לפני כן, תתקרבי רק למיקרופון שנוכל לשמוע אותך.
אז באמת, קודם כל אני אגיד ש... קוראים לי יעלום, ואני גרה בראשון לציון, ואני קצת אתחיל מהסוף, אגיד שאני נשואה לזיו, ויש לי שתי בנות מדהימות. Mm-hmm. אני התחלתי את השירות שלי בחיל המודיעין, חיילת רגילה, האמת שאפילו הייתי מזכירה של מפקד היחידה.
וואו.
אז ככה שלא הייתי איזשהו איתור מיוחד. במהלך הדרך יצאתי לקצונה, היו לי מפקדים מדהימים, כל אחד ואחד מהם שפשוט האמינו בי לאורך הדרך. יצאתי לקצונה, והייתי ראש לשכה, ולאחר מכן השתלבתי במערך משאבי האנוש של חיל המודיעין. כך שתחום הצמצום הכוחות סדרים, או מודל 2016, נושאים שמעבר לזה שחוויתי את אחד מהם, אני גם מכירה אותם מאוד ברמה המקצועית.
אוקיי.
אני לפני שנה וטיפה השתחררתי משירות אחרי 14 שנות קבע, במודל 2016. זה מודל שהוא קצת שונה מצמצום כוחות סדירים, אבל בסופו של יום התוצאה היא אותה תוצאה.
נכון.
וגם התהליך, התהליך של הצבא הוא קצת דומה. אז זאת אני. מעבר לזה, אני באמת סמנכ"לית פרויקטים, היום בעמותה שנקראת Scale Up Velocity. קמה הבוקר עם חיוך, זאת עמותה שמכשירה היום אוכלוסיות גיוון להייטק ועוזרת לה למצוא עבודה.
אוקיי, okay, מעניין.
יזמתי מיזם שנקרא שורשים ישראל, שלוקח קבוצות של עסקים ובני נוער למסע שמדבר על חקלאות, טכנולוגיה ואנשים, והשילוב ביניהם, ואיך כל זה קשור למארג החיים שלנו, כמו למשל למשבר האקלים, ומה אנחנו יכולים לעשות שיהיה פה טוב יותר.
אוקיי.
אז יש לנו אתר אינטרנט מאוד יפה.
רגע, אני רוצה להבין, כי אנחנו טיפה מתחילות מהסוף, אבל אני כן חשוב לי כבר בנקודה הזאת, את אומרת, השתחררת לפני שנה ו...
ממש וחודשיים.
שנה וחודשיים, בוא נגיד שנה בשביל שזה יהיה עגול.
כן.
וכבר היום את עושה המון המון דברים.
נכון.
זאת אומרת, ממה שאני מבינה ממך, האיפוס במרכאות של... לצאת החוצה לעולם הגדול היה מאוד מאוד זריז.
את מאוד מאוד צודקת, והסיבה שהוא היה זריז, אני הייתי במרוץ לסהל, גם מבחינה תפיסתית, וגם המפקדים שלי מאוד מאוד כיוונו אותי לשם.
זאת אומרת, היית במערכת, והבן שאת גם נשארת במערכת, ורצית להתקדם.
לחלוטין, הייתי עם המון המון חלומות, אפילו סימנתי תפקידים שאני רוצה לעשות.
אוקיי.
המפקדים שלי תגמלו אותי במהלך השנים, עשיתי תפקידים קשים, בסיסים סגורים. זאת אומרת, אני הייתי לגמרי במרוץ. באיזשהו שלב נכנס מודל 2016 שטרף את כל הקלפים.
שזה רק נגיד, זה מודל שבעצם מאפשר לצבא להיפרד מאנשים באיזשהו...
במחצית הדרך.
כן, באיזשהו נקודה של לסיים. עכשיו, אני חושבת שהרציונליים והדברים שאת מדברת עליהם, הם פחות רלוונטיים לאם זה 2016 או זה 2010. אולי יש כל מיני ניואנסים, אבל הרעיון הוא... שבשלב מסוים, כשאת רואה את עצמך דוהרת קדימה, פתאום שמים לך ברקס.
נכון, אני אגיד, קצת אפילו אחורה, בהתחלה לא שמו לי ברקס, אפילו אמרו לי, מעולה, תקפית כולם בסיבוב, זה ציטוט שקיבלתי, okay. ואמרו לי, הנה, יש לך הזדמנות להתקדם יותר מהר, כי את תקבלי סעל יותר מהר.
איך?
כי ספציפית במודל, לא של הצמצום כוחות זרים, אבל ספציפית mm-hmm. ב-2016, אם אתה... מגיע לגיל 34, או שאתה מקבל סעל, או שאתה בחוץ. אז אני הייתי יחסית בוגרת בגיל, כי גם יצאתי לקצונה בקבע, כנגדת. אז אמרתי, אוקיי, זה מעולה. אז אני אהיה הסעלית הראשונה במודל 2016. ככל שהתקדמנו בזמן, והתחלתי להסתכל ימינה ושמאלה, וגם שיחות של מפקדים שהתחילו לעשות איתי, פתאום משהו השתנה בשיח.
כי מה?
כי הבינו שיש בעיה של תקנים, כי הבינו שאולי אני מול השאר לא בטוח שרוצים לקדם אותי. פעם היה לי מאוד קשה לקבל את זה, היום אני מקבלת את זה בהבנה, ויודעת להגיד שכן, יש עוד אנשים טובים במערכת הצבאית.
רגע, אני עוד לא שם. Okay. אני רגע אחד לוקחת אותך למקום שבו לאורך 14 שנים, זו תקופה לא קצרה, את כל הזמן מקבלת פידבקים שאת טובה, שאת ראויה, שאת מוערכת, שרוצים להשאיר אותך במערכת, ואת גם מתקדמת בתפקידים, בדרגות, תפקידים משמעותיים. ואז אני מניחה שברגע שאומרים לך, עוד בהתחלה אומרים לך, תעקפי את כולם בסיבוב.
נכון.
ואז כשאת מבינה שזה לא קורה, אני מניחה שיש איזשהו משבר, לא?
היה משבר מאוד גדול.
אוקיי.
של כמה חודשים. אני זוכרת שיצאתי משיחה עם ראש מחלקת משאבי אנוש, עם דמעות בעיניים. חזרתי באותו יום על משרד, ופשוט לא רציתי לחזור הביתה, כי לא ידעתי איך להקל את הבשורה הזאת. לא ידעתי עם איזה אנרגיות להגיע הביתה, מה לשתף את הבן זוג שהיה לי באותו זמן. איך פתאום עושים את הסוויץ' הזה בראש מהמרוץ, ואתה במרוץ. אתה מתחרה עם עוד אנשים, לבין, רגע שנייה, אני לא בטוח מקבל את הדבר הזה שעבדתי בשבילו הרבה מאוד שנים. הייתי ממש מדוקת. זה השפיע לי על המצב רוח, לקחתי כמה ימים של חופש. גם ככל שעובר הזמן, אתה פתאום רואה את המבטים של הסביבה, של הנה זאת. וראיתי את המבטים האלה, שהנה הודיעו לה, שהיא כנראה לא תהיה סגן אלוף, היא אפילו תצא בשער יציאה.
שזה מה? שזה מבטים של חמלה? זה מבטים של ניצחון, שמחה לעד? מה?
זה שילוב של שניהם. אני שמה את הדברים על השולחן. באיזשהו מקום אנשים מביעים חמלה, כי קצת עצוב להם.
אוקיי.
אבל מצד שני, הם גם שמחים שזה...
שזה לא הם.
שזה לא הם בדיוק. שזאת אני ולא הם.
אוקיי.
וזה להגיע כל בוקר לעבודה, בידיעה שיש לך נקודה שאתה עוזב בה. ואיך אתה אוסף את עצמך, גם כלפי הפקודים שלך, כדי לשדר להם שבאיזשהו מקום הכל בסדר, אבל בפנים, בלב, אתה יודע שדברים הם לא בסדר. אז הייתי שם לגמרי. הייתי שם אפילו קרוב לשנה.
אוקיי.
ולא ידעתי בהתחלה מה לעשות עם הדבר הזה, כי מאוד מאוד חשבתי שאני אהיה במערכת הצבאית. ראיתי את עצמי עד גיל 42, זה היה לי ברור שאני לגמרי שם.
ושאת גם מתאימה, זה גם מה ששידרו כל הזמן.
לגמרי.
עכשיו, איך בתהליך הזה את... את מתפקדת לא רק מול הפקודים, אלא גם מול המפקדים. אני מניחה שיש הרבה תסכול של למה לא מגבים אותי, למה לא שומרים עליי. איך זה עובד מול המפקדים?
אז אני יכולה להגיד שזכיתי במפקדים שאומרים לי את האמת. Okay. וזה משהו שאני ככה גם נצלת את הפלטפורמה להגיד. בסוף פקוד ירצה שיגדו לו את האמת כמה שהיא קשה. Okay. כי מפקד... שנותן לך את התמיכה, אבל הוא משקף לך, ואומר לך, תקשיבי, זה לא את, זה המערכת. לפעמים צריך גם להבין שזה לא תמיד את, שזה סיטואציות אחרות, ויש תלוי בכל מיני דברים, כמו למשל תקנים ותקציבים, אבל זה לא אומר שאת לא טובה. וכשיש לך את המפקד הזה שבא ותומך, ומפקדת מדהימה שהייתה לי, שלאורך הדרך ממש ליוותה אותי, והסבירה לי, ובעיקר הייתה שם בשבילי. היו רגעים שהיא פשוט, שקראו למשל כל מיני הודעות שחלו בוואטסאפ, שהגיעו גם אליי, ישר התקשרה אליי, כי ידע שכנראה ההודעה הזאת שרצה בוואטסאפ.
איזה הודעה יכולה לרוץ בוואטסאפ?
למשל, שבן אדם אחר מקבל את המינוי הראשון במודל.
אוקיי.
אז אתה מבין שהנה, התחילו לקדם אנשים, אבל אותך בחרו לא לקדם. ובאותו רגע ישר התקשרה אליי ואמרה לי, יעלום, תבלי את הגלולה, אין מה לעשות. אבל אנחנו נלווה אותך עד לשחרור בצורה הכי טובה שיש.
אוקיי.
וזה ממש, באמת באמת חייב להיות כנים עם הפקודים שלכם.
אוקיי. אז דבר ראשון, את אומרת, זאת הכנות. ואני רוצה לשאול עלייך, על התחושה שלך, איך את מתמודדת. אז אני מבינה שבהתחלה באמת היה איזשהו משבר, היה דיכאון, היה, את יודעת, באסה לקום בבוקר ולבוא שוב למקום הזה. ואז מה? איך יוצאים מזה?
אני כמה שנים קודם עברתי משבר אישי מאוד גדול. איבדתי את אמא שלי בגיל יחסית מוקדם, אני הייתי בת 26, הייתה בת 60, שזה די צעיר. וגם אבא שלי הלך לעולמו מגיל 48 כשאני הייתי בת 15.
וואו.
ובשנים האלה, שאגב, שזה השנים שהייתי במרוץ לסל, והייתי בבסיס סגור, עם כל הקשיים, והיו לי המון המון קשיים בפן המשפחתי, ואתגרים שהייתי צריכה לצלוח אותם, שעליהם אני מדברת בהרצאה שלמה שיש לי. אבל המסר העיקרי שהבנתי מהשנה הזאת, שנקראת שנת אבל, אבל שהיא הכילה בתוכה הרבה מאוד משברים, זה שאנחנו צריכים לשלוט על החיים שלנו. ולא לתת לאנשים אחרים לשלוט עלינו. ואחד הדברים שקורים במערכת הצבאית, זה שאנחנו נכנסים למין לופ כזה שוטף, שאנחנו כל הזמן רגילים שדואגים לנו. פעם אמרתי משפט שאנשי צבא, נגיד, לא אוהבים לשלם כסף. על כל מיני, נגיד, על סדנאות,
וואו,
על
הצעות,
על שירות. למה הם לא אוהבים? כי הם רגילים שהצבא נותן להם הרבה מאוד דברים שהם באיזשהו מקום קצת שוכחים שזה עולה כסף. ובאותה תקופה שאמא שלי נפטרה ובאמת השאירה אותי לבד בעולם, אמנם עם שלוש אחיות מדהימות, אבל עדיין תחושה של לבד, הבנתי שזה הזמן שלי לשלוט בחיים שלי. ואחרי שהייתי בתוך השנת דיכאון הזאת של איך אני מבינה שעכשיו אני לא סגן אלוף, ואיך אני אצא החוצה ומה אני אעשה בחוץ, והאם אני בכלל רוצה לעבוד במשאבי אנוש, שזה מה שאני הכרתי, או שאולי אני רוצה לעשות משהו אחר, אמרתי, יעלום, חלס, פשוט ככה, מספיק להיות בקורבן, הגיע הזמן להתרומם, ובואי תגידי מה את רוצה מעכשיו.
אוקיי.
ואני אגיד שאחת ההחלטות שקיבלתי, היום אני גם, כשאני אזרחית, אני יכולה להגיד את זה בריש גלוי ובכנות, זה להביא עוד ילדה לעולם. אני החלטתי שאני רוצה לצאת עם הצבא עם שתיים, ובאמת, לשמחתי, הפן הביולוגי שיתף פעולה, ובאמת נקלטתי להיריון. ואני חושבת שזה עשה טוב גם לשני הצדדים, כי אחד הדברים שלדעתי המפקדים שלי בצבא הבינו, זה שגם אני מתכוננת נפשית ופיזית לשחרור. כי אחד הדברים במרוץ הסעל, שלצערי קורים אגב בקרב נשים, זה שהן בוחרות לחכות עם הפן המשפחתי, ולהמתין איתו, ואני אקבל את הסעל, ואז אני אתחתן, ואז אני אמצא ילדים, דווקא בשנתיים האחרונות שלי לשירות, כשנפגשתי עם נשים כאלה, הייתי אומרת להם, אל תחכי, את לא יודעת מה יהיה. עכשיו זה הזמן שלך, ואם הצבא עד עכשיו לא מבין מה יש לו בידיים, אז הוא גם כנראה לא יבין, אגב. בעיניי צריך לעשות מספר תפקידים מאוד מאוד טובים וחזקים, כדי שאנשים יבינו מי אתה, מה אתה שווה, מה הערך שאתה נותן לארגון, איך אתה יכול לקדם אותו, ולא כל תפקיד חייב להיות במרוץ לסעל.
אז את אומרת, בעצם את אומרת פה כמה דברים מאוד, מאוד חשובים, בעיקר לנשים. כי נשים, מטבע הדברים, הן אלה שסוחבות את ההיריון, והן אלה שיוצאות לחופשת לידה. אגב, השאלה, היום חופשת לידה, לפחות בחלקה, הגבר יכול לעשות אותה, ואז אולי יש פה איזושהי חלוקה יותר שווה בנטל, נקרא לזה. ופחות יש לזה השלכה על השירות הצבאי.
אז קודם כל כן. אני אגיד בפן האישי שאני לא רואה את עצמי בתור אימא מוותרת על החלק הזה של החופשת לידה, כי יש משהו בחיבור בין התינוק, או במקרה שלי תינוקת לאימא, אבל זה לגמרי אפשרי. זאת אומרת, אם בסופו של יום הבני זוג מקבלים החלטה ביחד, שזה מה שנכון לתא המשפחתי, אז אני לא רואה הסיבה שלו, ואני גם לגמרי בעד.
אבל מה שאת אומרת חשוב מאוד, זה באמת אל תוותרו על התא המשפחתי, כי אתם לא יודעים מה יהיה קדימה, אתם לא יודעים מה ילד יום, והמרוץ הוא מרוץ, אבל גם בחיים יש מרוץ. והגיל הביולוגי להביא ילדים לפעמים עלולים לפספס אותו.
נכון, וגם אני אגיד עוד מה שנקרא חוכמה שבדיעבד. אני עד גיל 32 הייתי מאוד מאוד מסורה לצבא, שעות על גבי שעות. גם כשהייתי בבסיסים פתוחים, הייתי מגיעה בשמונה, חוזרת הביתה בשמונה. והרבה פעמים קצת ויתרתי על עצמי, על הדברים הקטנים שבן אדם שאין לו משפחה כרגע היה רוצה לעשות, בין אם זה להתאמן, בין אם זה לפגש יותר עם חברים, לצאת יותר לטייל. המערכת מאוד מאוד שואבת אותך. אתה גם באיזשהו מקום מתאהב בה, כי אתה בתוך המון 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 משימות, וכל משימה היא חשובה, ואתה מרגיש המון אחריות, במיוחד אגב אם יש לך פקודים. ודווקא המסר שלי הוא היום בדיעבד זה ש... כן אפשר להכניס עוד דברים לחיים. צריך אולי לסדר יותר טוב את הזמן, לנהל נכון אותו, אבל לא לוותר על עצמך, כי אתה לא יודע מה יבוא דבר, ולא כדאי להיות בתחושה של החמצה, של רציתי לעשות לפתח תחביב, שלוקח נגיד הרבה זמן ללמוד אותו, ולא עשיתי אותו כי הייתי כל הזמן בתוך המערכת. אפשר לדעת לשלב בין הדברים, ועדיין אגב להיות קצין טוב, נגע טוב.
אז זהו, זו תמיד ההתלבטות. כי אתה אומר, אוקיי, אני נמצא במקום מאוד טוטלי. זה לא עוד מקום עבודה. שאלה, אם אני עכשיו במרוץ לסעל, האם לא כדאי להיות ממוקד בזה?
אני אגיד משהו קצת קשה להגיד, אבל ככה שאמא שנפטרה, אני הייתי בבסיס מאוד מאוד תובעני, עובד 24-7 במשמרות, אחראי על גזרה מאוד חשובה במדינת ישראל. עבודה לא היה חסר. וביום בער אחד אמא שנפטרה, וביום בער אחד אני יצאתי לשבעה. שבעה ימים. באותו זמן המפקד שלי שלח הודעת וואטסאפ, יהלום קרה מה שקרה, אם לא דחוף, לא לדבר איתה. ואת יודעת מה אני גיליתי בשבוע הזה?
שאפשר לחיות בלעדייך.
אפשר לחיות בלעדיי. אפשר לחכות שבוע. דברים מסתדרים. אם באמת באמת קורה איזה קרייסס, איזה אסון, אז יש מי שיגבה אותך, כי זה אחד הדברים היפים במערכת הצבאית, שיש מי שיגבה אותך. ושיניתי תפיסה, והבנתי שאפשר לשלב. אז גם כשאנחנו בבסיסים סגורים, אנחנו יכולים לצאת את הפעמיים בשבוע, ולעשות את הדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות. זה יכול להיות כל דבר שנחליט. ואנחנו יכולים אולי להגיע טיפה יותר מאוחר, כדי להשקיע בעצמנו. ומפקד טוב זה מפקד שאחד סומך עלינו ושניים עמדות תפוקה. לא יסתכל מתי הגעת, מתי הלכת. בסוף המטרה היא, אנחנו גם בעידן אחר, אנחנו בעידן שמודד תפוקות. ומפקד טוב צריך להבין שמה שחשוב זה שהמשימות יתנהלו בצורה הכי טובה שיש. וזה, חס וחלילה, זה לא אמור להיפגע. אבל אפשר לשלב עוד דברים.
אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה.
יאללה.
יש לי מלא שאלות בעקבות זה, אני אסדר אותם בזמן הזה. נשמע את מרינה מקסימיליאן בוער בי השינוי.
אופה.
ואז נשמע איזה שינוי בער בך ומה עשית. למרות שכבר נתת קצת רמזים. אז מרינה.
בוער בי השינוי בשבילי זה כמו תרופה בוער בי השינוי אולי ברוח התקופה גם אם לא ידעת לא ראית אין זה בא אני מרגיש את הסוף הסוף זה לא נורא בוער בי השינוי גם אם הוא נפגע בוער בי השינוי בוערת כבר זמן מה גם אם לא ראית איך לא ראית אין זה בא אני מרגישה בסוף שעשינו פה בחירה שני אנשים נפגשים מחזיקים ידיים מול אותה תמונה אני רואה הרים אתה רואה שקיעה מזמינים חופשה רחוק מכאן אני רוצה לגלים אתה אומר אני צריך שנייה צריך שנייה רק לא שפויה צריך שנייה רק לא שפויה אוהב לך שינוי שוכב על הספה מלך השינוי מיד לוקח חזרה גם אם לא הספקת לא ראית אין זה בא אתה מרגיש שזה קרוב ומבין שאין ברירה מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה לגלים, אתה אומר אני צריך שנייה, צריך שנייה. אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה לגלים, אתה צריך שנייה.
מרינה מקסימיליאן, זה שיר מקסים. תודה על הבחירה. אז אנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם יהלום, ויהלום, ממש לפני שיצאנו להפסקה המוזיקלית, דיברת על זה שהיום אנחנו בעידן אחר, ואפשר להגיע קצת יותר מאוחר, ואולי נכון לבדוק דפוקות. ואני רוצה לשאול אותך, נכון שבעידן הקורונה כולם עבדו מהבית וזה היה יותר טוב, השאלה אם בצבא זה משהו שהוא אכן קורה, זאת אומרת, המפקדים הפנימו את השינוי, אני יודעת שבמשק הפנימו את השינוי. תספרי לנו את, אני מניחה שאת מעורה ככה במה שקורה.
כן, אז האמת, יש מפקדים, אני אתחיל מהצד האופטימי, יש מפקדים שלגמרי הפנימו את השינוי. גם הקורונה באמת לימדה שאנשים נשארו בבית עם המשפחות שלהם כי כך היה, ופתאום מגלים שאפשר לנהל, לפחות מפקדים, נגיד, מדרגת הרב-סרן, יכולים לנהל הרבה מאוד דברים מהבית, גם אם אתה לא נוכח פיזית. עם זאת, יש מפקדים שעדיין לא הפנימו את השינוי הזה שאומר, אם אתה לא בבסיס, אז אתה לא עובד. וזה משהו שצריך להשתנות. עכשיו, אגב, אני חייבת להגיד שזה מאוד מאוד תלוי בסוף בבקות שלך. אם אתה סומך עליו, הוא יודע מה המשימות שלו בצורה מוגדרת, הוא יודע מה הוא צריך לעשות בכל יום, אני רוצה להאמין שאם הוא לא חייב להיות פיזית בבסיס, אז הוא יכול פתאום יום אחד לא להגיע ולעבוד מהבית או לעבוד יותר מאוחר. אני חושבת שיש פה הרבה עניין של אמון בין מפקד לפקוד, והרבה לפעמים זה נופל על זה. וגם פקודים צריכים לדעת שבסופו של יום, גם אם הם טיפה מאחרים באותו יום, אבל אם יש משימה שצריכה להתבצע, אז הם צריכים לעשות אותה, שימצאו את הדרך, בין אם זה בטלפון, בין אם זה בבוקר, לעלות לזה פגישה בזום, בין אם זה אגב יום קודם, לעבוד עד מאוחר בערב, כי צריך לסיים את המשימה. אז אם זה משהו שקורה, אני לא רואה סיבה למה לא להיות כמו במשק, במודל ההיברידי לסירוגין. אבל גם צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, כי יש כמובן בסיסים סגורים, מבצעים, שפה נדרשת הנוכחות הפיזית של הבן אדם, אז הכל ברבון מוגבל ובשיקול דעת.
ברור. אני רוצה לחזור לנקודה שדיברנו עליה קודם. דיברנו על זה שבעצם נותנים לך את הבשורה הזאת שאת לא ממשיכה, ואת אומרת, אחרי איזושהי תקופה, לקחתי את עצמי בידיים, מה שנקרא, ואמרתי, טוב, יהלום, השאלה היא איך את ולאן את ממשיכה מכאן, קחי את עצמך הלאה. אוקיי, ויחד עם האמירה הזאת, ועם הפרופורציות של החיים, שאת אומרת, כבר לצערי חוויתי משברים לפני כן. איך משם את ממשיכה? כי זה נורא קל להגיד לעצמך, קח את עצמך בידיים. השאלה היא אופרטיבית. מה עושים? איך עושים? זה לא פשוט.
זה לא פשוט. אני אתחיל בזה ששאלתי את עצמי, אוקיי, נגיד עכשיו יש לי, אז היה לי כבר שנתיים וחצי, מה אני רוצה שיקרה אחרי השירות הצבאי? שאגב, זאת שאלה שהרבה מאוד אנשים מפחדים לשאול אותה. ושאלתי עצמי, מה מעניין אותי לעשות?
זה מעבר להרי החושך נראה תמיד. אין לך זמן אפילו, אף פעם אין לך זמן לחשוב על זה כשאת מדברת איתי על המרוץ.
נכון. אז קודם כל, ברגע שאתה כבר מבין שאתה לא במרוץ, פתאום אתה מגלה גם שיש לך זמן. ופתאום אתה מבין שיש דברים שאתה יכול לעשות בצורה קצת אחרת. ואז אני התחלתי לקרוא. אני ספציפית באותו זמן חשבתי שאני רוצה להיות בתחום המשאבי אנוש, יכול להיות שאני עוד אמשיך שם באיזשהו שלב, לא כרגע, אבל קראתי מה זה באמת מה משאבי למשל? אנוש, אוקיי. באזרחות, איך מוגדר התפקיד, איך הוא נראה, כמה משכורת מרוויחים בו, האם אני רוצה משאבי אנוש בהייטק, או שאני רוצה משאבי אנוש בחברות קימוניות, או שאני רוצה משאבי אנוש בעמותה, זאת אומרת, איך, איזה סוג של עבודה אני רוצה שתהיה לי. התחלתי ליצור קשר עם חברים מהעבר, בזכות, אגב, עידן הרשתות החברתיות, אז אתה כביכול בקשר עם כולם, גם בלי להיות בקשר. Mm-hmm. יצרתי קשר, אמרתי להם שאני מבינה שכנראה אני משתחררת, ואני אשמח לשמוע מהם מה קורה באזרחות. ויצאתי לאיזשהו מחקר. אנשים, ואגב, זה גיליתי, שאנשים שזוכרים אותך לטובה, ישמחו להיפגש אותך לשעה לקפה, להתוות לך דרך. אנשים מאוד אוהבים לדבר, מאוד אוהבים שמקשיבים להם, ואני באתי להקשיב. ככה גם הייתי אומרת להם. אני רוצה לשמוע מה חווית, מה עשית, מה הניסיון שלך, מה צריך כדי להגיע לניסיון הזה, ופשוט ישבתי, הקשבתי, רשמתי, יש לי מחברת מלאה בתובנות. זה היה בשלב ראשון שהתחלתי. במקביל בצבא זה לא פגע, כל הפגישות שלי מן סתם היו בשעות הערב. בצבא המשכתי כקצינה כרגיל. אני כן אומר שהסתכלתי ימינה ושמאלה ובדקתי את התחום האחריות שלי. וביום שהבנתי באמת באמת שאני כנראה באמת משתחררת, אז פניתי לאותו ראש מחלקת משאבי אנוש ואמרתי לו, אני רוצה תפקיד שיתאים לי לאזרחות. אני בטוחה שבכל צהל יש תפקיד שיכול להיות קרוב לאזרחות. והוא באמת באמת שיבץ אותי בתפקיד כזה, שנתן לי בסוף הסתכלות על תחום הבינה המלאכותית, שהיום אני מאוד מאוד נעזרת בו. זה במקרה שלי כי זה חיל המודיעין, אבל יש המון תפקידים שאתה יכול לאזרח אותם, שנקרא מהצבאי mm-hmm. לאזרחי. אבל הכי חשוב זה שתעבוד בהם, ותבקש להגיע לתפקידים האלה, שלפעמים, אגב, נחשבים בצבא מטה, פחות מעניינים, לא באשכולות של הסהל.
מבוקשים.
אז הנה, אז בסדר, זה לא מבוקש, אז לך תעשה את זה, תלמד את זה, תהנה מזה. ואני אגיד שגם באותו זמן, בער בי השינוי המטורף של להפוך את הצבא לסביבתי יותר.
אוקיי. Okay.
ולירוק יותר. ושם נולד גם באותה תקופה, נולד מיזם די לפלסטיק.
אוקיי. Okay.
שהתעסק בצמצום הפלסטיק והפסולת בצהל, ולנסות להפוך אותו באמת לירוק יותר. והעובדה, אגב, שהבנתי שאני לא אקבל את הסהל, גרמה לי גם להתעסק בזה.
תסבירי לי רגע. את מבינה עכשיו שהמערכת, שכמו שאמרת, גדלת בה והשקעת בה, ואפילו ויתרת ויתורים אישיים, לא רוצה אותך יותר, בוא נגיד את זה במילים בוטות. ועדיין, את יוזמת מיזם בתוך הצבא, שאמור לעזור לצבא ולקדם, ואני מניחה שגם הייתה התעסקות בזה.
הייתה המון התעסקות בזה. אז המון למה? המון בשעות הערב גם.
למה לא להגיד, אוקיי, הבנתי, אתם לא רוצים, לא צריך. אני עכשיו עושה אך ורק לביתי.
רציתי להשאיר את הערכים שאני החלטתי שהם בוערים בי. רציתי להכניס אותם גם לצבא, כי ראיתי שהם חסרים. רציתי באיזשהו מקום להשאיר אותם, שיזכרו דברים טובים.
זאת אומרת, לא עשית ברוגז.
לא, לא. בגלל זה אני אמרתי שהמודל הזה, בסוף הבנתי שהוא גם מתנה. לא עשיתי ברוגז. לקחתי את כל החוזקות שיש בי כבן אדם. הבנתי במה אני טובה. ואמרתי, מה אפשר לשפר רגע לפני שאני יוצא החוצה? כאילו, בדיוק הצד ההפוך, הצד השני. מה בא לי לשנות, להגיד, הנה, עשיתי, עכשיו אני יכולה לעזוב בשקט. זה כמו שאתה מתארח אצל בן אדם, ואתה בסוף מביא לו איזושהי מתנה, אז כזה, איזה מתנה אני משאיר לך, ובסוף שתזכור אותי לטובה. ואני חייבת להגיד שהיום בדיעבד, אני הולכת בבסיסים, אם זה אני מרצה שם, או כי אני עושה ימי מילואים, ואנשים אומרים לי, היי, את מהמיזם של הפלסטיק, נכון?
וואו.
וזה נורא כיף.
באמת? לגמרי כיף. רגע, בואי תגידי כמה מילים על המיזם הזה, כי אנחנו, כאילו שתינו יודעות על מה מדובר, אבל לא בטוח שכולם יודעים. אז בואי דברי עליו קצת.
אני בחופשת לידה, בעצם הראשונה שלי, ישבתי בבית, קצת ראיתי טלוויזיה, ופתאום התחילו לדבר, זה עוד היה אגב לפני הקורונה, התחילו לדבר על משבר אקלים, נזקי פסולת בעולם, פלסטיק חומר מזהם, הסתכלתי ימינה שמאלה, כל הבית שלי מלא בפלסטיק, במיוחד מי שהוא רואה את זה במיוחד, ואמרתי, מה הסיפור עם פלסטיק? מה הקטע? והתחלתי לחקור את זה. ישבתי וקראתי, ובגדול חשכו עיניי, והבנתי כמה נזק יש בעולם סביב חומרים לא מתקלים, וכמות הפסולת שזה יוצר. חזרתי לשירות, אני זוכרת שהלכתי לפתיה, כמו כל קצינה שרוצה ללכת לאכול אורך הצהריים.
חדר אוכל בקריה, כן.
ופתאום קלטתי את זה, את כמות החד פעמי.
פתאום זה קפץ לך.
פתאום, היה לי מה שהערה באלף, כמות החד פעמי שרצה שם בפתיה. אמרתי, עשיתי איזה חישוב מהיר, אמרתי, רגע, כמה חיילים אוכלים פה, כל זה מספק אותם לשעה, זה הולך לזה, וזה לא מתקלל לעולם. פתאום היה לי איזשהו, גם שנקרא, גלגל שיניים שרץ בראש, ואז אמרתי, טוב, אני אפסיק לאכול בפתיה, ואז נכנסתי לחדר אוכל, וקלטתי שאוכלים, אוכלים ברב פעמי, אבל שותים בחד פעמי, ואמרתי, מה קורה פה עם כל החד פעמי בצבא? ואז ראיתי את זה ברמת כוסית, פתאום אתה שם לב לדברים שאתה במודעות אליהם, וקלטתי את השפע של חיילים, שעכשיו, זה הדברים הקטנים, בסדר? זה ספרי הכחול שלא נגמר אבל זורקים לפח, וזה הסחבה שהם מנקים אחרי פעם אחת וזורקים אותה לפח, וזה הכיסא שהוא קצת מלוכלך, אז בואו נחליף כיסא, ושפע מאוד מאוד רחב, ואמרתי, רגע, שנייה, אני לא יכולה לתת לזה להמשיך. זה בוער בי, תחום הקיימות, הטבע, אהבה לבעלי חיים, זה משהו שתמיד היה בי. אני קצינה בצבא, יש לי אחריות להעלות את הנושא הזה, וכתבתי מסמך עמדה, של 3 עמודים, התחלתי לשגר אותו להמון המון מפקדים, פשוט במייל. לשגר, ממש לשלוח, גם לשגר זה מילה צבאית, נכון? לשלוח במייל לכל בן אדם, אני זוכרת שהרבה חברים שלי ששמעו אותי מתעסקת בזה, אמרו לי, תשלחי לבן אדם הזה ולבן אדם הזה, ואולי זה יעניין אותו.
ולמי שלחת?
שלחתי להמון מפקדים, מכל קצוות התפקידים, בסדר? ופתאום חזר אליי, אלוף משנה, מקסים, שבאמת זכיתי להכיר בן אדם.
יאללה,
באמת,
תגידי את שמו, נפרגן לו.
נפרגן לו. חזר אליי, אני לא אשכח במייל, אלוף משנה משה חזן, היה באותו זמן מפקד מערך מזון.
וואלה.
רשם לי, עניינת אותי, בואי ניפגש.
יפה.
נפגשנו בקריה, הכנתי פרזנטציה מאוד יפה, שמסבירה לו באמת את מה קורה היום בעולם.
אוקיי.
ואז הוא אמר לי, אין מצב ששותים בחדר אוכל בקריה בחד פעמי.
הוא כאילו אמר שזה לא קורה.
שזה לא קורה. Okay. אמרתי לו, תרים טלפון. אמר לי, חכי, מתקשר באמת למפקד מדבר.
נו, מה?
מפקד מדבר, הוא אמר לו, כן, אנחנו שותים בחד פעמי. וככה התחיל בעצם מסע שלי ושלו ביחד. לימים הוא פרש, החליפה אותו רמחית מדהימה, אני אתן לפרגן לה גם.
יאללה.
אלופת משנה נורית קדוש, שהייתה רמחית השברה. ויצאנו למסע של כשנתיים, שיצרנו עקרונות למיזם, ומה חשוב לנו לעשות, ונוצרה קהילה מדהימה של אנשי קבע.
שמה עושה?
אז זה התחיל מהרצאות. הייתי שולחת אנשי קבע, גם אני הייתי הולכת, ומרצה לחיילים בבסיסים, בהתנדבות מילה מן הסתם, על מדים, על תחום הזה שנקרא קיימות, ואיך אנחנו יכולים לשמור על כדור הארץ, ומה נזקי הפלסטיק בעולם, וכמה, מה קורה בעידן השפע, והשימוש יתר בבגדים, ושאנחנו צורכים המון 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 בגדים, ושמה הנזק שלהם. זה המשיך לזה שבנינו אתר בחיל חינוך, בנינו אתר שמתעסק בנושא, נפגשתי עם קצין חינוך ראשי, שכמובן חיבק בשתי ידיים את המיזם, ואמר לי, בוא נתעסק בזה, והכניס ללוח השנה החינוכי של צהל שני ימים, שזה יום איכות הסביבה הבינלאומי ויום כדור הארץ, שזה ימים שלא צוינו עד עכשיו בצהל. עשינו יום עיון ראשון בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה בהרצליה, ששרח לי רגע שמה.
אוקיי.
ביבוי ששכחתי את שם, לא משנה.
בהמשך.
שיתוף פעולה מדהים של יום עיון שעוסק בקיימות וכלכלה מעגלית, ומה קורה היום בכדור הארץ, ואיך העולם מתמודד עם זה. הכל קרה במקביל לקורונה, שלא עשתה לנו חסד, אתגרה אותנו עוד יותר, במיוחד שכולנו היינו פה בפחדים, וחשבנו שאנחנו מעבירים...
רגע, אבל מה קורה עם החדרי אוכל? אני במתח. מה, איך שותים שם? או לא שותים?
אז היום אני כבר לא יודעת לצערי מה קורה שם. לפני שנה הייתי צריכה לעצור את הפעילות שלי עם השחרור. ניסיתי למצוא מישהו שימשיך, אבל זה לא כל כך צלח. אבל אני בעיקר חושבת שמה שקרה זה ש... יצרנו מודעות בקרב מפקדים למילה קיימות, יצרנו מודעות שהם מבינים שצריכים להתעסק בזה. גם היום כבר יש מפקדים שכבר עוסקים בזה, יש עוד המון מה לעשות, המון איפה להשתפר, אבל לפחות זה במודעות שלהם. התקשר אליי לפני חודש, בן אדם אומר לי, אני רואה פה מסמך שלך מ-2020, הייתי שמח לשמוע על המיזם, אמרתי לו, האמת שאני כבר משוחררת, אבל אני שמחה לראות שהמסמך עדיין מתגלגל.
המסמך קיים. מעניין אבל אם הכוסות עדיין ממשיכות להיות בשימוש אחת פעמיות, או שלא.
זה משתנה בסיס לבסיס, גם יצאה הוראה ממשלתית שצריכים לצמצם אחת פעמי, אז זה גם עזר מן הסתם, זה עשה בעיקר אגב את המשמעות. ואני בעיקר אגיד שיצרתי קהילה גם של אנשים שעזרו לי לאורך כל הדרך, וגיליתי שכשיש נושא שקבוצה שלמה מאמינה בו, היא מקדמת דברים בצורה נפלאה.
את אומרת, גם בארגון כזה גדול ומורכב, וזה, את אומרת, בסדר, אני רק רב סרן, איך אני יכולה עכשיו לשנות את כל הצבא? אז לפעמים
הערכים מובילים את האנשים. זה כמו שכשאתה מתגייס, אז מדברים איתך על ערך ביטחון מדינת ישראל, שזה בסוף המטרה של צה"ל, כן? לשמור על הגבולות. וזה לנגד עיניך, אז כולם נרתמים למשימה, אז גם כשמדברים על ערכים אחרים, ואנשים שזה מעניין אותם, הם ירתמו אליך, ואני לא יכולתי לעשות את זה בלעדיהם, באמת, קבוצה מרשימה של אנשים.
יפה, אז אם אנחנו מדברים על אנשים, נעשה הפסקה, נשמע שיר, ואז אני רוצה לשאול אותך על ההקשר של זה להמשך.
יאללה.
נשמע את סתיו שמש, חברה שלי.
יו, זה שיר.
בחירה טובה.
חברה שלי, רציתי להגיד לך שתמיד תקשיבי לעצמך, גם כשקשה ואת קצת שוקעת, הכל יחזור מחדש שוב לחייך. חברה שלי, רציתי להגיד לך שתזכרי מה חשוב באמת, שגם לבד את מנצחת, גם אם לרגע כולם נגדך. רציתי לספר לך שלא כל מישהו שעשה צריך לחזור. החיים מלמדים אותנו על מה נכון לנו כל יום. עד שמסורחת הטובה ומוצלחת את הכל, תנצחי את הפחד, אל תתני לו לקחת אותך לאתמול. עד שמסורחת שלי, שלי. חברה שלי, רציתי להגיד לך שאהבה תמלא את הלב, וגם אם חלמת על ההוא שהבטיח ובסוף הוא לא קיים. רציתי לספר לך שלא תמיד זה קל לבחור לשחרר. החיים מלמדים אותנו שזה בסדר לבטא ואז לקבל.
להגיד לך את שמש זורחת את טובה מוצלחת את הכל
את חברה שלי, שמש זורחת. ואנחנו חוזרות לחלק האחרון של השיחה שלנו, הזמן אף לנו. ואני רוצה שניקח את כל הסיפור, את כל התובנות, ונגיע לנקודה הפרקטית. אז את אומרת שהבנת שמוציאים אותך ולמדת והתכוננת, ואפילו היה לך איזשהו פרויקט, אמרת אני משאירה חותם. ואני רוצה לשאול אותך, האם כל הפרויקט הזה, או כל ההבנה הזאת, איך זה שרת אותך בסוף, ברגע האמת, כשאת גוזרת את החוגר ויוצאת החוצה? בואי נמקד את זה שם.
אז בפרקטיקה אני מאוד מאוד טובה. אני אגיד ש... אני לא נולדתי בן אדם מצוין. לפעמים אנשים מסתכלים על בן אדם ואומרים עליו, וואו, הוא כזה והוא כזה. אני לא נולדתי כזאת. אני התפתחתי להיות בן אדם ששואף גבוה, ששואף להצליח במטרות שלו. והחיים גם לימדו אותי ניסוי ותהייה של דברים. ואם ניקח למשל את המיזם של הדייל הפלסטיק, בעיקר הבנתי באיזשהו שלב שאני יודעת לרתום אנשים.
אוקיי.
ומה אני רוצה לקחת מהתקופה הזאת? בשלב מסוים ישבתי עם עצמי ואמרתי, מה גיליתי על עצמי כשעשיתי את התפקיד הזה, כשעשיתי את המיזם? עכשיו, זה יכול להיות רלוונטי לכל תפקיד בצבא. מה אני יודע להגיד, במה אני טובה, במה אני חזקה, אבל גם מנגד, איפה החולשות שלי? והטיפ הראשון שאני נותנת לאנשים, זה תעשו את הרשימה הזאת, זה לשבת עם עצמך, אגב, יכול לקחת את חצי שעה, ולשאול את זה, לרשום את כל הדברים שאני טוב בהם, ואת כל הדברים שאני לא טובה בהם.
ואם אני לא טובה בלשבת עם עצמי?
אז אם אני לא טובה בלשבת עצמי, לקחת יועץ חיצוני. אני בעד, אם צריך עזרה חיצונית, גם בתשלום, אז לעשות את זה. אני אגיד, אגב, שהצבא יש מעטפת גם לזה. אחד הדברים ואני פה רוצה לפרגן בחום רב לצהל, שנותן תמיכה מאוד מאוד יפה ועשירה של אנשים, בין אם חיצוניים, בין אם אישיים, שנותנים את המענה בדיוק לדבר הזה שנקרא התפתחות אישית. גם מופת, הסדנאות שאתה יוצא אליו באיזשהו שלב, בשלב הפרישה, אתה יוצא לסדנאות, הן מאוד מאוד מלמדות אותך על עצמך. ואז אפשר להחליט האם אני רוצה להישאר באותו תפקיד שלי, רק באזרחות, האם אני רוצה לעשות בכלל הסבת מקצוע, מה החלום שלי, לאן אני רוצה להגיע. דיברנו על זה בהפסקה, שתוחלת החיים היא הולכת ועולה, חיים עוד לפנינו. אז גיל 40 זה כבר, מה שנקרא, זה גיל ה-30 של פעם.
כן.
אז זה טיפ אחד, זה באמת לעשות את החולשות מהחוזקות. דבר שני, להתחיל להיפגש עם אנשים לקפה. אנשים אוהבים להיפגש לקפה, לכו, תיפגשו עם כמה שיותר, ותצאו מהקפה הזה עם שני דברים. אחד, תשאלו אותם מה הם זוכרים מכם, ושאולי הם יזכירו לכם מה הם טובים. ושתיים, למי הם יכולים לחבר אתכם? תנסו מכל שיחה אחת לצאת עם עוד שיחה, וככה להתחיל במין מסע כזה של גם היכרות עם אנשים.
זה לא קצת מפדח לפנות לאנשים שאולי לא היית בקשר איתם הרבה זמן?
זה יכול להתאפס כמפדח, אבל בסוף כשאתה נפגש עם בן אדם, אתה מגלה שהוא מספר לך שהוא עשה את אותו תהליך. רוב האנשים נפגשים עם אחרים לקבל תמיכה, לקבל שיחה וייעוץ, אז זה לגמרי לא מפדח. וגם אנחנו חייבים להפסיק עם המילה הזאת פדיחה. אנחנו רוצים שמשהו יקרה, אז זה תלוי בנו. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, וזה הטוויסט, אגב, המשמעותי שצריך להבין גם מהצבא. הצבא הוא בסוף מערכת, כמה שהיא תומכת ומכילה, ויש לה יתרונות וחסרונות, אבל אנחנו צריכים לשלוט על החיים שלנו. אני אגיד שגם לא לקפוץ לכל הזדמנות שתגיע כל כך מהר, לעשות איזשהו שיקול דעת, ולהחליט אם זה נכון לנו, ואם זה באמת באמת מה שאנחנו רוצים.
אבל זה נורא מלחיץ. עד עכשיו היה משהו מאוד קבוע, מאוד ברור. כל יום קמים, 14 שנים, בסוף אנחנו לא מכירים משהו אחר. נכון. אז לקפוץ על הדבר הראשון, זה כמעט אינסטינקט, לא?
נכון. זה לגמרי אינסטינקט, וזה גם הגיוני שנעשה את זה. אבל אני יכולה להגיד לך שגם אני עשיתי את זה. אני חודש לפני השחרור, עוד לא הספקתי בכלל להשתחרר, התקשרה אליי המנכ"לית, אמרה לי, שמעתי עליך דברים טובים, בואי לעבוד אצלי, הציע לי להיות מנהלת של לוחמים להייטק, אני שמע לי מהמם, שמע לי מאוד מתאים לי, הלכתי על זה, בלי למצמץ, זו ההזדמנות הראשונה.
אוקיי.
אבל אני חושבת שהאומץ האמיתי שלי הגיע, כשאחרי תקופה של 8 חודשים, אמרתי לה, תשמעי, אני צריכה לעזוב. אני לא יודעת מה אני רוצה. וזה אמרת לי, מה? אבל טוב לך פה, ואת פורחת פה. אמרת לה, נכון, אני נורא נהנית בכל יום שאני פה. אבל הרגע שתחרתי מהצבא, ולא עשיתי את הקאט הזה, של האם זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ועזבתי, חתמתי אבטלה כ5 חודשים, והקמתי את העסקים שהיום אני מג'נגלת בין כולם, וגם לימים קיבלתי קידום, כך שיצא משהו טוב מהעזיבה שלי, וחזרתי לאותו מקום.
וואו.
אז באמת סיפור יפה. כאן חשוב לי להגיד עוד דבר, זה שצריך לשמור על קשר ויחסים טובים מפקדים שלנו. הכי קל זה להחליט שאנחנו עושים שביתה איטלקית, ועכשיו שנה לשבת רגל על רגל. אבל בסוף, בחוץ, אנשים ירצו לדבר עם הממליצים שלכם. וזה משהו שלא מזלזלים בו. כי כל מנהל שהיום מראיין אותך, יגיד לך, תביא לי ממליצים, והממליצים שלך נמצאים בצבא. אז תשמור על קשר עם המפקדים שלך, ואל תעשה שביתה איטלקית. זה כנראה לא הפתרון. ואני אגיד שאני בתחום ההתפתחות האישית, אני גם מנטורית בעצמי ועוזרת לאנשים לעשות סדר בחיים, אני מאוד ממליצה ללכת להרצאות של כל מיני אנשים. יש חינמיות, יש בתשלום סמלי, תשלום גבוה, לא משנה. הרצאות שהן השראה, שאתה יכול להתחבר אליהן. אנחנו מדברים תמיד בגברים, אבל אנחנו גם מדברת גם לנשים. סדנאות התפתחות. אל תחכו שהדברים יגיעו אליכם. תזמו שהם יגיעו, שאתם תיצרו, תירשמו, אתם, נכון, הצבא גם הביא אותם באיזשהו שלב בפרישה, אבל בעיניי זה קצת מאוחר מדי. צריך הרבה הרבה קודם כבר להתחיל ולהבין מה המטרה שלי, מה החלום שלי, ואיפה אני רוצה להיות בעוד 20-30 שנה.
אני רוצה לשאול אותך, מכל הדברים שאת עושה היום, את יודעת להגיד לי, פה לא הייתי אלמלא השירות הצבאי? או שאת אומרת, גם אם לא, אז זה היה קורה אחרת.
אז ממש תודה על השאלה. שאלה מתנה. השירות הצבאי לגמרי דאג שאני אהיה שם.
כי מה?
כי הצבא בסוף נותן לך כלים של ניהול, ניהול צוות, של התנהלות אישית, של אחריות, של סגירת משימה מההתחלה, לבצע אותה מההתחלה. עד הסוף. אנחנו מקבלים הרבה מאוד כלים תוך כדי השירות שלנו, שאנחנו לפעמים לא מבינים בכלל שקיבלנו אותם, אבל הם פשוט נכנסים בנו. כל מה שקשור לניהול זמן, כי איך לקיים דיונים, שגם זה חשוב, איך לחתוך דיונים ולא למשוך אותם, איך להתמודד עם משברים של פקודים שלנו. הדברים מאוד מאוד דומים גם באזרחות, רק שאין את המדים, והשיח הוא קצת שונה. בעלי צחק עליי שאומר לי, את כל הזמן אומרת לבן אדם שאת עובדת איתו, אל תשכח לבצע את זה ולהגיד לי. אומר לי, את חייבת לשנות את המילה לבצע, זה מילה צבאית. אז שיניתי.
אז מה את אומרת היום?
אל תשכח לעשות את זה ותגיד לי רק בסוף שאתה מסיים. אז באמת אנחנו צריכים קצת להשתנות ולהבין את השפה האזרחית, אבל כן להוקיר תודה לצהל, כי אנחנו יוצאים ממנו מאוד מאוד בשלים ומאוד מוכנים לשלב הבא בחיים שלנו.
יפה. כמה זמן את ממליצה ככה להיערך מראש? זאת אומרת, כמה זמן בעינייך זה נכון? כי במקרה, בדוגמה שלך, נגיד, היו 2. יכול להיות שיש אנשים שאין להם 2.
נכון.
אז מה פרק הזמן שאת אומרת? אוקיי, עכשיו הבנת, תנסה לאסוף את עצמך.
אז אני באמת חושבת ש2 זה האידיאל, כי זה מאפשר לך שנה של למידה, ואז שנה של למידה, שאתה עושה סדנאות, הרצאות, אתה הולך, חוקר, נפגש עם אנשים, ואז שנה של להבין באמת מה אתה עושה עם כל הדבר הזה, איך אתה אורז את כל מה שצברת עד עכשיו, ואתה יוצא את החוצה. אבל אם אין לך 2, ויש לך אפילו 0.5 שנה, אני דווקא הולכת לקיצון, תתמקדו בזה.
במה זה בזה?
בזה, בלצאת למסע של התפתחות אישית יותר מזורז. זאת אומרת, שלא להיפגש, נגיד, לקפה עם בן אדם פעם בשבוע, להיפגש עם 3 אנשים באותו שבוע. הצבא גם צריך לקבל את זה. אגב, גם הצד השני, המפקדים שלכם, שנפרדים איכם, צריכים להכיל את זה שאם היית רגיל לעשות בסיס סגור עד עכשיו, אז אתה תתחיל לעשות בסיס פתוח, כי בשעות הערב אתה עסוק בפיתוח האישי שלך. אבל לעשות ככה יותר קיבוץ של הדברים, ואם משלבים, אגב, הקמת משפחה במקביל, אז לעשות שיחת תיאום ציפיות עם הבן או בת זוג, שאגב, זה מה שאני עשיתי עם הבן זוג שלי. ואמרתי לו, אני עכשיו מתארגנת לאזרחות, וכך בחשבון שאני פעמיים בשבוע יוצאת להרצאות, לסדנאות, אני לומדת מה אני צריכה לעשות כדי להגשים את החלומות שלי. אפשר לעבוד בזה, צריך להחליט, אגב, שקצת משחררים ומוצאים קצת כסף במשך לשיחתנו הקודמת, אבל לגמרי לעשות את זה, ואני מבטיחה שמי ש... יתחיל, יראה כי טוב.
אני התחלת בזה, ואני רוצה גם שנסיים בזה, התחלת בזה שאת היום קמה כל בוקר ומחייכת.
נכון.
אז אני מבינה שהיום את במקום טוב, וזה בסך הכל שנה. נכון. אחרי שהשתחררת, שזה לא הרבה זמן.
זה לא הרבה זמן, אני כן אגיד שבמקרה שלי, בעצם לפני שנתיים אני ילדתי כך שניצלתי את חופשת הלידה שהייתה בסמוך לשחרור, לזמן של התפתחות אישית. אני אגיד שאני מאוד מאוד שמחה, כי נשארתי עם חברים טובים. אגב, החברי האמת שלי מהצבא עדיין מלווים איתי, אני עדיין משוחחת איתם בבקרים ועדיין משוחחת איתם בערבים, וזו מתנה שקיבלתי. גם את השיר חברה שלי שהיה מקודם, אני מקדישה פה לאורנית אביטן, שאת ראיינת אותה לפני איזה שנה,
נכון.
שהכרתי אותה בשירות הצבאי, בסדנה שעשינו של התפתחות קריירה ומשפחה. ואני היום עובדת בחלום שלי, אבל עבדתי מאוד קשה כדי להגיע אליו, אז גם זה משהו שצריך לשים על השולחן. צריך לעבוד קשה, אבל החלום הוא לגמרי אפשרי. אני קמה הבוקר, אני הולכת לעבודה שלי כשכירה, אני במקביל עצמאית, ואני מתה על זה. ואגב, ממש נכון לאתמול, עוד כמה ימים תיפתח קבוצה, קהילה חדשה שאני רוצה להקים, של שילוב שכיר או שכירה ועצמאית, כי הרבה אנשים הולכים לשם.
כן, לשלב בין העולמות.
אז עומדת לקום קהילה כזאת.
יפה, אז זה אין מדי פעם ככה איזו שאלה, מה היה קורה אם הייתי נשארת במדים?
היא הייתה בעבר, אבל האמת שהיום אני כבר לא מתעסקת בה, כי אני לגמרי במקום אחר, אבל כנראה שאם הייתי נשארת במדים, אז אולי הייתי מאושרת פחות, אגב.
בטוח היה לך זמן לשלב פחות דברים, זה אפשר לומר בוודאות.
זה נכון.
אבל יפה, יפה. אז יעלום, קודם כל תודה רבה על השיחה, על הפתיחות. ללא ספק, מי שהאזין לנו ומי שיאזין לנו אחר כך לשידור המוקלט, יש פה המון המון מידע וטיפים שאפשר לקחת מיעלום ומהדרך שלה, לגבי איך אתם או אתן עושים את זה, היה והחלטתם לעזוב. אגב, היה וגם החלטתם לפרוש מרצונכם ולא רק מרצון המערכת. הטיפים פה טובים ומועילים לכל האוכלוסיות. אז אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 1-2, רדיו סול. אנחנו נסיים עם הראל סקאט, לעוף, מאחלת לך רק לעוף על החלומות שלך ולהצליח.
בי ביי 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 מודעת